רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
זה לקח חודשים ארוכים, אבל נראה שהעולם סוף סוף מתחיל להפנים שהמשבר כאן, המשבר הזה הוא ממשי, והוא בהחלט דורש טיפול דחוף. אירופה פתאום הבינה שיש לה כוח אם היא רק תשמור על האיחוד, והגיעה להסכמות בין המדינות עצמן על חבילת סיוע חסרת תקדים, היסטורית אפילו. מהצד השני של האוקיינוס, טראמפ הפנים סוף סוף שהווירוס הזה הוא לא משהו שאפשר לשטוף עם אקונומיקה, וגם הוא קרוב מאוד להסכמות על חבילת סיוע נוספת לכלכלה. ואצלנו, אף אחד לא באמת הפנים משהו, עסקים כרגיל, אולי חוץ מזה שיש הסכמה על זה שאנחנו לא באמת מצליחים להסכים על שום דבר. אז ברוכים הבאים לפודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, היום אנחנו בפרק 112, שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
שי.
אנחנו נדבר על הגל השני, אפשר להגדיר את זה כגל שני של תוכניות חילוץ שממש בימים אלה סוגרים גם הכלכלות הגדולות בעולם וגם הכלכלות הקטנות וגם אלו שלא מצליחים לסגור על תוכנית חילוץ נוספת. לפני זה, תשמע, קיבלנו לא מעט תגובות על ה... בשבוע שעבר, אני רק אזכיר, זה היה בערך 24 שעות אחרי שהכריזו על תוכנית המענקים שעוררה כל כך הרבה שערות ומזומן, ו-750 ו-2,000 ו-3,000.
סיבת העיתונאים.
אתה בדקת את החשבון בנק שלך? נכנס לך איזה משהו מ...
בדקתי קודם כל את הילדים, לראות שהם עדיין שם, לקחת אותם עכשיו יותר מתמיד.
ספרת אותם שוב?
כן, כסף לא הגיע, והאמת, אתה יודע, זה בסוף... בדיוק מה שגם נאמר במסיבת העיתונאים. זאת אומרת, מסתבר שמה שהוא אמר זה נכון, וגם מה שאמרנו אחר כך. כשאם רוצים קריטריונים שיבדילו בין אנשים שצריכים יותר את הכסף לאנשים שפחות צריכים את הכסף, אז צריך לעבוד על הקריטריונים, וצריך להגיע להסכמות על הקריטריונים, וצריך שמערכות המידע של הגופים השונים ידעו לקחת את הקריטריונים ולתרגם אותם לכסף שעובר או לא עובר לחשבון הבנק, ובינתיים אנחנו מגלים שלא כסף ולא נעליים,
כן, הביקורת או התמיכה בתוכנית הזאת היא לא יכולה להיות רק כלכלית, משום שהתוכנית הזאת היא לא רק כלכלית. זה לא שבבוקר אחד אתה מתעורר ואומר, בוא נחלק מיליון שקל לכל אזרח ואזרח, וזה מה שיצית הכלכלה. הרי יודעים שזה לא הפתרון.
כן, ולפעמים, עוד פעם, כמו שאמרנו, בהנחה שההוגה היא לא מוגבלת, אלא יש מספיק בצק עוד בתנור, אז לפעמים עדיף לתת גם למי שלא צריך, מאשר לא לתת למי שכן צריך.
כן. טוב, יאללה, בוא נתחיל מאירופה. אז מנהיגי האיחוד באמת הגיעו, הם ישבו, הם עשו פגישה של 5 ימים, ישבו אחד עם השני, לא זום, לא כלום, ממש פנים אל פנים, מסכה למסכה, ו... החליטו על חבילת סיוע שבאמת... מאוד מרשימה, עוד מעט נדבר גם על ההיקף והכל. בוא אני אשאל אותך, אני אתחיל מהשאלה התחתונה, מהשורה התחתונה. האם זה הדיל הכי טוב שהם יכלו להשיג, או שזה דיל good enough?
זה דיל מדהים, אני חושב, ביחס למה שהם יכלו להשיג, ואני אסביר למה, עוד לפני שבכלל אנחנו נוגעים בענייני הקורונה. הדיל הזה הוא דיל היסטורי, ככה אני רואה אותו, לא פחות מזה, צריך להבין שבאיחוד האירופי, כל החלטה כזו צריכה להתקבל פה אחד על ידי 27 מדינות באיחוד. עכשיו, מי שזוכר את המשבר של 2011, משבר החובות באירופה, בחלק גדול מההחלטות הדברים התעכבו כי שר האוצר של, אני יודע, אירלנד, מסיבות פנימיות של פוליטיקה פנימית בתוך אירלנד, עצר את התוכנית כי זה לא התאים למפלגה שלו, אז הכוח הפוליטי של כל אחד באירופה, גם המדינות הכי קטנות, הוא נורא גדול, כשצריך לקבל החלטה שהיא פה אחד, אחרת היא לא עוברת. וא' ראינו הסכמה, אמנם זה לקח 5 ימים, כמו שמעת, למרות שזה היה אמור לקחת יומיים, לא סיימו את זה בזמן שהם תכנו, אבל הם המשיכו להתעקש וישבו שם עד שיצא השן לבן, ובסוף יצא השן לבן, שזה הישג. יותר מזה, זו פעם ראשונה בהיסטוריה, שהאיחוד האירופי בעצם מקבל החלטה, אפשר לקרוא לה החלטה תקציבית, ברמת האיחוד כולו, שבמובן מסוים זה שלב נוסף בהפיכה של אירופה לארצות הברית של אירופה, ואני אסביר. מי שזוכר במשבר החוב של 2011, הטענה בגדול כולם הסכימו על דבר אחד. אי אפשר שיהיה גוש כמו גוש האירו, שיש לו מטבע אחד, יש לו זאת אומרת מדיניות מוניטרית אחת, בנק מרכזי אחד, יש את הבנק המרכזי של גוש האירו, שמקבל את ההחלטה שלו לגבי הריבית וכמות הכסף, בהינתן כל אחת מהמדינות בנפרד, גרמניה מצד אחד וצרפת, ומצד השני יוון וקפריסין עם הקשיים שלהם. ובסוף הבנק המרכזי צריך לעשות הכי טוב כמה שיכול לכולם. מצד שני, לכל מדינה יש ממשלה שעושה מה שהיא רוצה. וזה מצב שהוא לא יכול להחזיק מעמד, כי זה מה שהוביל בסוף למשבר של 2011, שהממשלה ביוון אמרה, איזה יופי, שומרים לי את הריבית נמוכה בזכות גרמניה, כי אחרת הריבית ביוון צריכה להיות הרבה יותר גבוהה, אז אני יכולה לגייס המון כסף ולהשקיע ולבנות כבישים שאף אחד לא עובר בהם, איזה שתי מכוניות וכבשה בשעה עוברות באוטוסטרדה של יוון, אבל מה אכפת לנו? נותנים לנו ריבית נמוכה, נותנים לנו כסף מתנה, אז אנחנו ניקח, למה לא? וזה מצב שהוא לא יכול להחזיק מעמד, ולכולם זה היה ברור, והוויכוח היחיד היה, האם גוש האירו בדרך לפירוק, או גוש האירו בדרך לאיחוד, שהוא גם איחוד ברמת התקציבים. ואני חייב לציין שכבר אז, אנחנו אמרנו כל הזמן, אולי בגלל שאנחנו תמיד אופטימיים,
כן.
באופי, בסוף האיחוד האירופי, בסוף גוש האירו יהיה ארצות הברית של אירופה. ולא, וצעקות, ותמיד היו ויכוחים, שאיך בדיוק האיטלקי יישב עם הצרפתי, שפות שונות, מנטליות שונה, וכן הלאה, וההחלטה הזו היא החלטה שמשנה את הכיוון, כי בעצם מה קורה פה, אתה מדבר על הפרטים של התוכנית, אבל בעצם האיחוד האירופי כעצמו הולך לגייס חוב. לא כל מדינה, לא גרמניה תגייס את החוב שלה וצרפת תגייס את החוב שלה, אלא ינפיקו אגח של האיחוד האירופי, והכסף הזה יחולק לכל מדינה, לפי כל מיני קריטריונים שתרף נדבר עליהם, שזה בעצם הופך, מייצר פעם ראשונה סוג של, אולי גם בקטנה אמנם, אבל סוג של משרד אוצר אירופאי, ממשלה אירופאית אחידה.
אבל זה נשמע לי כמו פתרון הכי פשוט שיש. למה לא עשו את זה? מה הוויכוח? בוא, יש לנו גוש גדול, הרבה תפוקה, הרבה פרודקטיביות. בוא נגייס חוב.
כי שר האוצר של איטליה אומר, אני לא מוכן שהגרמנים יתבו לי את המדיניות שלי. ומצד שני, שר האוצר של גרמניה אומר, אני לא מוכן לגייס חוב בשביל לתת לאיטלקים כסף.
כן, יכול לבד.
הם לא עובדים, מה לא?
כן.
אז כל השנים האלו, הוויכוח היה על איך אנחנו מתאחדים בצורה שתהיה מקובלת על כולם. וזה היה לא פשוט, וכמו תמיד, המשברים הם אלה שמביאים את השינויים, וכולם נאלצים להתקפל קצת, ואז מגיעים איכשהו לעמק השווה. באמת התוכנית היא בסדר גודל של 750 מיליארד אירו, ומה שהכי מעניין שם, ש-300 מתוך ה-750 מיליארד, זה כסף שמותנה בתוכניות לעידוד הצמיחה קדימה ורפורמות. שזה אחד הדברים שהאיטלקים כל הזמן התנגדו לו. האיטלקים כל הזמן, שהם ביקשו עזרה מהאיחוד האירופי, האיחוד האירופי אמר להם, אין בעיה, ניתן לכם כסף. יש גם קרנות סיוע של האיחוד מאז 2011, יש כסף. אבל כדי לקבל את הכסף, אתם צריכים לעשות רפורמה בפנסיה שלכם, שהיא מאוד לא בריאה ובגירעונות עתק. אתם צריכים לעשות רפורמה בשוק העבודה, כי באיטליה עדיין הוועדים מאוד חזקים, קשה לפטר עובדים, קשה לגייס עובדים צעירים, תעשו רפורמות, תהיו מדינה, לא יודע, לא רוצה לקרוא לזה מערבית יותר, אבל יותר כמו גרמניה או אוסטריה או במידה מסוימת צרפת, ופחות כמו מדינת ים תיכון, והאיטלקים אמרו לא. אחר אגב, הספרדים גם אמרו לא, 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 עד שלא הייתה להם ברירה, והם כמעט פשטו רגל, ואז הם נאלצו להגיד כן. ועשו את הרפורמות האלו, וזה הצליח להם. ועכשיו האיטלקים אמרו פעם ראשונה שהם מוכנים, למרות שהוויכוח בין איטליה להולנד נמשך באמת עד הדקה האחרונה של היום החמישי,
כן.
על איזה רפורמות עושים וכמה כסף יעבור וכן הלאה, אבל בסוף זה הצליח. הכסף הזה מותנה ברפורמות, מותנה ביצירת מנועי צמיחה קדימה, שזה, אני חושב, פלוס מאוד גדול לתוכנית הזו, כי אנחנו יודעים שרוב התוכניות הן עדיין תוכניות של, כמו שדיברנו שבוע שעבר, לתת לתת אוויר לנשימה, קודם כל. שלם דמי אבטלה ומענקים, רק כדי שאנשים יחזיקו מעמד, ופה נכנס החלק החשוב יותר של איך יוצאים מזה גם, איך מייצרים פוטנציאל צמיחה גבוה יותר קדימה. והדבר השני זה שהכסף גם לא יחולק לפי גודל המדינות, שזה גם נקודה סופר חשובה, כי עד היום בכל התוכניות של גוש האירו של האיחוד האירופי, הכסף תמיד חולק לפי הגודל של המדינה. זאת אומרת שגרמניה וצרפת בסוף מקבלות את החלק הארי של הכסף, כי הן המדינות הכי גדולות, אחרי זה איטליה וספרד, המדינות הקטנות לא מקבלות כמעט כלום. ופה ההחלטה הייתה שכסף יחולק גם לפי מידת הפגיעה בכלכלה, על סמך נתוני, הנתונים מתחילת הקורונה, ולא על סמך נתוני 2016 שלא רלוונטיים, וזה אומר שאיטליה למשל וספרד יקבלו הרבה יותר כסף ממדינות כמו גרמניה או אוסטריה שנפגעו פחות, וזה עוד פעם, זה סוג של הסתכלות של ממשלה אחת, כמו שממשלת ישראל, כשיצחה רוצה חלק כסף, היא מסתכלת, אמורה להסתכל, על איפה הפריפריה, מי נפגע יותר, ובפריפריה צריך יותר כסף. אבל יש פה הסתכלות סוציאלית על אירופה כמדינה אחת, ולא כאוסף של מדינות שכל אחד ייקח את הכסף שמגיע לו, כי זה הגודל שלו, ויעשה עם זה מה שהוא רוצה.
בדרך כלל ברגעי משבר ושלא טוב, מתאחדים ואיכשהו מוצאים את המכנה המשותף, זה כנראה מה שקרה עכשיו. תגיד לי, יכול להיות שיושב מישהו בדאוני נסר שם בלונדון ומתבאס שהוא לא חלק מהדבר הזה?
שאלה טובה, שאלה באמת טובה, כי אנחנו שוב רואים שיש יתרון בייחוד הזה שנקרא הייחוד האירופי. צריך לזכור הרי שכל הסיפור הזה הוקם כמובן מסיבות של מסחר, אבל בעיקר מסיבות פוליטיות, של לתת פייט לארצות הברית, להישאר רלוונטי, אירופה רצה להישאר רלוונטית במפה הפוליטית העולמית, ובשביל זה היא צריכה להיות גוש, היא צריכה להיות מאוחדת, ובריטניה חלק מהיציאה שלה היא בעצם מבטרת על המקום בשולחן של אירופה. יכול להיות שבמידה מסוימת התחרטו, מצד שני, צריך להגיד, זה גם עולה כסף. זאת אומרת, הכסף הזה מגייסים חוב, מתי שהוא יצטרכו להחזיר אותו, שיחזירו אותו, אז בריטניה לא בסיפור. בריטניה, צריך להגיד, מסתדרת מאוד יפה גם בפני עצמה, קודם כל מבחינת ההתפשטות של המחלה, נתונים שם סך הכל נראים עדיין בסדר.
חכה.
כן, זה גם נכון. דרך אגב, קטלוניה ראיתי, התחילו לסגור מסעדות מחדש, וגם באירופה מתחילים לראות ניצנים של גל שני.
כן.
אבל גם מבחינת התוכניות שהם עשו, הם שפכו הרבה כסף, והם בין הראשונים שעשו תוכניות של יצירת מנועי צמיחה, של השקעה בתשתיות, של הכשרת עובדים וכאלו דברים, ולא רק לשפוך כסף על דמי אבטלה ומענקים לעצמאים.
כן, בדיוק, זו נקודה חשובה שגם לא עושים, אחרי זה נדבר שכמה לא עושים את זה אצלנו,
אחד הפליקפקים המרשימים זה הפליקפק של בוריס ג'ונסון. כשהוא התחיל, הוא עשה, אתה זוכר, שכיבות צמיחה להראות שאין לו קורונה,
כן.
והוא היה נראה כמו ליצן לחצר, ומהר מאוד הוא הבין את גודל הבעיה, ואני חושב שהפליקפק שהוא עשה, 180 מעלות האלה, שהוא לוקח את זה נורא ברצינות, וכן מייצר מהלכים, מרשים.
תקשיב, כשאתה יושב בבית חולים ואתה על סף, יכול להיות שאתה רואה דברים אחרת, אתה רואה אור בקצה המנהרה. אז אם כבר פליקלקים, בוא נמשיך לדבר על הבחור של הפליקלק מארצות הברית, וגם הוא, אני קראתי שזה יכול להיות מסיבות פוליטיות, אבל גם הוא פתאום שינה גישה לחלוטין ומסכות כל הזמן ותשמרו, ואנחנו, איך הוא אמר השבוע, או צייץ, הגרוע מכל עוד לפנינו, שזה משהו שטראמפ לא אמר את זה. הוא אמר, הוא כן אמר שצפויה לכם שנה טובה ב-21, אבל עוד לפני יהיה יותר גרוע.
נטו פוליטיקה, גם בגלל הבחירות, ובעיקר בגלל שהמספרים בארצות הברית, אתה יודע, ניו יורק, הכל בסדר, בסדר, יחסית. במספרים בדרום ארצות הברית, במקומות שזה הבייס של טראמפ, רק הולכים וגדלים וגדלים וגדלים.
כן.
וזה יפגע בו, זה יפגע בו משמעותית. אז הוא נסה להרגיע שם ולנסות לעצור את המספרים לפני נובמבר, לראות ירידה, לשכנע אנשים להפסיק להתקהל, כדי שלפני נובמבר ישכחו לו את הסיפור הזה של הקורונה עד כמה שאפשר. והדבר השני שהוא ירצה לעשות זה באמת גם בארצות הברית, להביא את התוכנית של הגל השני, כמו שאמרת.
כן.
בדיוק ההגדרה. והיא צריכה להגיע, היא צריכה להגיע עד סוף החודש, כי בסוף החודש התוכנית המקורית מסתיימת. התוכנית של דמי אבטלה ומענקים, היא מסתיימת בסוף יולי, אז עד אז יצטרכו להביא איזושהי תוכנית חלופית.
אבל אני ציפיתי שיהיו הרבה, שיהיה להם קשיים, אתה יודע, עכשיו, כמו שאתה אומר, אנחנו חצי שנה לפני בחירות, אפילו פחות, והייתי מצפה לה קצת יותר...
תראה, יהיה קשיים, יש קשיים, אם לא יהיו קשיים כבר הייתה תוכנית. אנחנו מתקרבים אוטוטו לסוף החודש, וזה יהיה כנראה בדקה האחרונה, כמו הרבה פעמים במצבים כאלה. אם לא יהיו קשיים, אם לא יהיו בחירות, כנראה כבר פשוט היומרים, מה שהיה, מעריכים את זה, קדימה, עושים שינוי קטן או שניים, ומורידים את האי-וודאות הזו מהפרק. אבל בגלל הבחירות, בגלל שהדמוקרטים רוצים, רואים גם את הסקרים, שביידן תופס תאוצה, הם רוצים להראות שהם חזקים, ויש כל מיני דרישות, יש הוויכוח, שני הוויכוחים הגדולים הם קודם כל הגודל התוכנית, ושתיים...
על מה בערך...
הערכה הראשונה הייתה בין 2.5-3 טריליון דולר נוספים.
בנוסף?
כן, לתוכנית הראשונה? התוכנית הראשונה מסתיימת, חלק גדול ממנה אתה כבר יכול להוריד, כי דמי אבטלה כבר לא ימשיכו קדימה אם אין תוכנית חדשה. בטח לא ה-600 דולר הנוספים שהם משלמים לכל אדם, לכל מובטל מעבר לדמי האבטלה. אז הוויכוח היה, רצו להאריך גם את זה וגם את זה וגם את זה, ולהוסיף עוד דברים. הדמוקרטים רצו לעשות שינוי במס, כאילו לעלות מיסים על הכנסות גבוהות יותר, ולהקל על אלו שמפוטרים או על הכנסות נמוכות. יש ויכוח האם ה-600 דולר הנוספים מעבר לדמי האבטלה זה משהו שצריך להמשיך, כי זה מייצר תמריץ לא ללכת לעבוד. יש הרבה אנשים בארצות הברית שה-600 דולר לבד, זה השכר שלהם, עוד אם הם עובדים. אז הם קבלים גם אבטלה וגם עוד 600 דולר לשבוע, אז למה לחזור לעבוד? אתה מרוויח יותר מלא לעבוד מאשר מכן לעבוד. אז יש ויכוח על זה, יש ויכוח על איפה עושים את ההוצאות, זאת אומרת, לא רק בצד של דמי אבטלה ועזרה למי שצריך, אלא גם, שוב פעם, מנועי צמיחה, השקעה בתשתיות, אז איפה משקיעים? אז יש פה המון סימני שאלה, אם עושים את זה יותר לכיוון של אנרגיה ירוקה, כמו שהדמוקרטים תמיד רוצים, או יותר לכיוון של אנרגיה מסורתית. ביידן הוציא הרי תוכנית גרנדיוזית, אם הוא יבחר מה הוא יעשה בשוק של האנרגיה הירוקה, אז הם מנסים לקדם את זה גם בתוך התוכנית הזו, לעשות כל מיני צעדים. ויכוחים שיפטרו בסוף, לא הדמוקרטים ולא הרפובליקנים, רוצים לראות את המובטלים בארצות הברית בסוף יולי, מגיעים למצב שאין להם יותר תשלום דמי אבטלה.
כן.
דבר אחרון שהם רוצים לראות, יש שם עוד כמה סוגיות נורא מעניינות שחייבים לפתור אותן. אחת הסוגיות זה פינוי אנשים מהדירות. יש גוף בארצות הברית שאחראי בעצם על פינוי אנשים שלא משלמים את השכר דירה שלהם. והרבה אנשים לא יכולים לשלם שכר דירה עכשיו, ובעצם הגוף הזה כרגע לא מפנה ומחפשים פתרון לזה. 31 ביולי, עד כמה שאני מבין, אם לא, אין החלטה לגבי זה, מיליוני אנשים בעצם מוצאים את עצמם הומלסים.
כן.
אז גם זה משהו שכל הזמן יש ויכוח עליו בין הדמוקרטים לרפובליקנים. אם צאו, אני מניח, עד סוף החודש פתרונות, ישבו וישבו עד שיצא שן לבן, אבל לא ישאירו את זה ככה, בלי פתרון.
אז רגע, אבל אתה מדבר פה על 2.5, מעל 2 טריליון דולר תוכנית שצריך לממן אותה, ואמרנו, האירופים מממנים אותה על ידי הנפקת אגרות חוב שלהם עצמם. אמריקאים כבר מן הסתם, יש להם את זה. איך הם הולכים לממן את זה? ואני אזכיר לך על מה שדיברנו בפרקים הקודמים, שאמרנו שכרגע אין בעיה גירעון וחובות, וזה בסדר. כרגע העולם יכול להדפיס כמה כסף שהוא רוצה, ואחרי זה נתמודד עם הגירעון. ואז אמרנו שהדולר, יש את הדולר, שהוא נחשב המטבע בעצם בטוח, ופתאום עכשיו אנחנו רואים בשבועות האחרונים שהוא מתחיל להיחלש. אז אולי יש בעיה כן עם המימון של התוכנית?
זה לא בעיה כמו שהצעדים שאמריקאים עושים, גם בצד של התוכניות הממשלתיות, ובטח בצד של הבנק המרכזי, שמוציא את המדפסת כדי לעזור לתוכניות הממשלתיות האלה, לקרות בריבית כמה שיותר נמוכה, אבל הוא גם עוזר לשוק הקונצרני, והוא גם עוזר לבנקים, והוא פשוט מדפיס כמויות אדירות של כסף. התוכניות, מה שקורה בארצות הברית, הוא חריג לא רק בקנה מידה היסטורי, זאת אומרת, לא היו לנו כאלה תוכניות מאז מלחמת העולם השנייה, הוא חריג גם בקנה מידה השוואתי למדינות אחרות בעולם, כולל אירופה, כולל יפן, וכן, מייצרים או מדפיסים הרבה יותר דולרים היום משמדפיסים מטבעות אחרים. ואם אתה מסתכל קדימה, תמיד אני אומר, לחזות שערי חליפין, כן. באמת לטווח קצר זה שום דבר חוץ מניחוש, והכלכלה משפיעה על שערי חליפין, אבל לטווחים יותר ארוכים. אז אם אתה מסתכל קדימה, שנתיים, שלוש, סביר להניח שאנחנו נראה דולר בגלובלי, יותר חלש מול האירו, מול היין, מול הפאונד, מול המטבעות הגדולים האחרים, לעומת איפשהו היום, ויכול להיות שמה שראינו בימים האחרונים זה תחילת התהליך, יכול להיות שלא, אבל כן, הרבה יותר דולרים הודפסו מכל מטבע אחר בתקופה הזו של הקורונה, וזה גם צפוי להמשיך. לארצות הברית אין בעיה להדפיס, זה לא בעיה, כי באמת זה המטבע הכי מבוקש בעולם, זה עדיין המטבע הרזרבה הגדול בעולם, אין להם בעיה שהוא ייחלש, אין להם בעיה שתהיה אינפלציה, הם אפילו רוצים שתהיה אינפלציה, זה ישחוק להם את החוב, החוב הוא נומינלי, אני מזכיר, שמודדים את החוב, מודדים אותו ביחס לתוצר. אז אם יש אינפלציה, התוצר יעלה יותר מהר מאשר החוב, וזה שוחק את היחס חוב תוצר, אין להם בעיה לעשות את כל הדברים האלו, זה היתרון כשאתה מטבע רזרבה, ולכן כן, זה בהחלט תחזית, תמיד אני אומר, אני לא נותן תחזיות לשערי חליפין, למעט מקרי קיצון. יש פה מקרי קיצון.
שמעתי השבוע הגדרה מעניינת, יש את דיוויד בלום, הוא אסטרטגיה המטבעות הראשי של HSBC, שמעתי אותו, ששאלו אותו על הדולר, אז הוא אמר, סליחו לי אם בתרגום זה לא יוצא אותו דבר, אבל הוא אמר, הדולר זה בעצם כמו מלון גרוע עם אוכל זוועה וחדרים נוראים, אבל שאין לך ברירה אלא להישאר בו.
כן.
אני חושב שזו הגדרה מדויקת. אז טוב, אז נקרא...
שתהיה ברירה, פשוט תעבור למלון אחר.
כן, בדיוק.
זה בדיוק הסיפור.
בוא נדבר אז בעצם על ישראל. מה קורה? אנחנו, באמת, הדבר הכי בוער, אני חושב, זה האבטלה. שוק העובדים, אנחנו... עזוב את זה שאנחנו לא יודעים מספרים מדויקים בדיוק מה קורה, כי כל אחד מודד את מספר המובטלים באופן שונה, אבל אין שום תוכנית, אפילו של הכשרה, אתה דיברת קודם על הכשרה בבריטניה, ויש שם תוכנית רחבה מאוד של הכשרה, אצלנו אין אפילו דבר כזה. אני דיברתי השבוע עם מישהו שהוא בתחום הבניין, ועזוב פה על הבניין, הוא אמר, אני מחפש... אנשים שיבואו אליי ויעבדו במשרד ויעזרו לי בתכנון הבניין, ואין לי. ולמה לא עושים הכשרות כאלה? אתה יודע, שכר גבוה, הכשרה לא כזאת היא מטורפת. הגיע הזמן.
יש תוכנית, לעשות תוכנית. אבל כרגע עסוקים כנראה בדברים אחרים, ויותר דחופים של להעביר כסף לאנשים שצריכים, וגם את זה כבר שבוע, כמו שאמרת, לא ממש מצליחים לעשות. אני חושב שאתה צודק, בסוף זה די ברור שחייבים תוכנית כזו, אחרת כשכל העולם יתחיל להתאושש, אתה גם תתאושש, אבל תתאושש הרבה יותר לאט. זו בעיה. וזה בטח בעיה במשק שבנוי על טכנולוגיה, שבנוי, שיכול לנצל משברים כאלו כדי להכשיר עובדים ללכת למקומות עם פריון גבוה יותר, כדי לאפשר לסקטורים שעוד יכולים לחזור לצמוח, למרות המגבלות ולמרות הכל, לאפשר להן לעשות את זה. אז חייבים לעשות תוכניות להכשרת עובדים, sooner the better, תוכניות לבנייה של תשתיות וכן הלאה, והאמת שבקבוצה בפייסבוק, אז מישהו רשם, למה אתם אומרים שאין תוכניות? יש את התוכנית של המטרו.
כן.
היא תוכנית גדולה, אין ספק, א', היא לא מוצאה בשביל הקורונה, זו תוכנית שעכשיו אמרו, יש לי רעיון, בוא נבנה מטרו. כן. צריך עוד כאלו, צריך גם שמייצרות מקומות, תוכניות שמייצרות מקומות עבודה עכשיו. וככל שיעשו את זה יותר מהר, יותר טוב. אין פה שאלה בכלל. אני חושב שבסוף שאתה מסתכל על המספרים, על כמה כסף נשפח בעולם, אנחנו לא, אתה יודע, לא בקיצון של הממשלה שמוציאה הכי פחות, אלא אנחנו איפשהו באמצע, אנחנו לא כמו אירופה או כמו ארצות הברית, אבל אנחנו במקום טוב באמצע, סך כל התוכניות שהוכרזו עד היום, זה פחות או יותר 14% מהתוצר השנתי של ישראל. אבל, א', אנחנו יודעים שהתוכניות שהוכרזו לא מיושמות במלואן, אז זה לא כמה כסף אמרת שתוציא, אלא זה כמה כסף אתה באמת מוציא. ובית, זה המבנה של התוכנית, שאמור להיות לא רק לדאוג לזה שאנשים ישמרו את הראש מעל, זה חשוב מאוד, אני לא אומר שלא, זה must. אבל אתה רוצה גם לייצר מנועי צמיחה, כדי לצאת משם כמה שיותר מהר.
ואם אני שואל אותך עכשיו, מה הנושא שבאמת הכי מדאיג אותך בהתאוששות של של הכלכלה, בהנחה ונשים בצד את הנושא הבריאותי, זאת אומרת, בהחלט האבטלה הזה צריך להיות בראש סדר עדיפויות?
כן, האבטלה צריכה להיות בראש סדר עדיפויות. דרך אגב, אתה רואה בנתונים של השבועות האחרונים, תופעה די מדהיגה, כי אתה רואה שאומנם יש פחות אנשים בחל"ת, אבל חלק מהם לא חוזרים לעבוד, חלק מהם הופכים להיות מפוטרים קבועים. זאת אומרת שכביכול אתה רואה את שיעור האבטלה יורד, אבל יותר אנשים מפוטרים מעבודתם. אני חושב שכן, אני חושב שיש לאבטלה שנשארת גבוהה למשך זמן ארוך, מעבר לזה שהעובדים מאבדים מה שנקרא, בדרך כלל אומרים, קוראים לזה סקילס, הכישורים שלהם בשוק העבודה. אתה נשאר מחוץ לשוק העבודה הרבה זמן, קשה לך הרבה יותר לחזור, בינתיים גם העולם הולך ומתפתח, ואנחנו יודעים ש הפריון גבוה יותר, אם רוצים לפתח פוטנציאל צמיחה גבוה יותר, צריך כמה שיותר עולם יותר טכנולוגי, זה לא חייב להיות ענפי הייטק, זה יכול להיות גם ענפי לואו-טק, אבל לפתח שם, דיברנו על זה לא מעט פה בפודקאסט, לפתח שם כלים שמגדילים פריון בעזרת הייטק, והכשרת עובדים במקומות האלה זה חשוב, מעבר לזה זה גם חשוב בצד החברתי מאוד. צריך לזכור שאנשים, שיש אבטלה גבוהה למשך זמן ארוך, זה מייצר המון אי שקט חברתי, וזה ימשיך לייצר אי שקט חברתי, ולכן כדי קודם כל גם להרגיע ולנסות לייצר סביבה שהיא נוחה לבנייה של תוכניות ארוכות טווח יותר, צריך לפתור קודם כל את הבעיה של שוק העבודה.
בהחלט. אוקיי. אז הגענו לחלק האחרון של הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
אני אתחיל קצר ופשוט נורא 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 מצחיק. בהאמס, המקום הזה שהרבה פעמים אנשים עולים על אבוב ושתים ממנו לכיוון פלורידה.
כן.
בהאמס אוסרת על כניסה של תיירים אמריקאים לשטחה. במיוחד מפלורידה. הם פחדים להידבק מקורונה. תראה איך היוצרות התהפכו. אנחנו לא נבוא אליכם, אבל אתם אל תבואו אלינו.
אני הולך לא רחוק משם לברמיודה, שהם אי קטן עם 70 אלף תושבים, והם חשבו על, אתה יודע, הם בנויים על תיירות מן הסתם, זה נמצא סמוך למפרץ מקסיקו שם, גם באזור שם.
שם הם טיעות מכנסי הברמודה,
אני חושב. כן. והם רוצים להביא אנשים לשם. אז מה הם עושים? הם רוצים להנפיק אישור שהייה לשנה, לעובדים. והתנאי שלהם הוא כמה דברים. דבר ראשון, זה יעלה לך $263, ואתה צריך להיות או מועסק או בעל חברה לגיטימית, זאת אומרת, עדיף שתהיה כמה שיותר גדולה, שהחברה מאשרת לך לעבוד מהבית, הם מתחייבים לך לתשתיות אינטרנט מלאות, וזהו, ואתה צריך להביא אישור מרופא שאתה בריא, ומותר לך לעבור לשם, ואתה תקבל אישור לשנה. אגב, גם מי שעושה דוקטורט, ואין לו עבודה, יכול לבוא לשם, הם מעודדים, תבוא, תגור בחוף, תעבוד. כן, יש להם, דרך אגב, הם מתגאים בצדק בזה שמתוך 70 אלף תושבים, בסך הכל היו להם 150 נדבקים, וכרגע יש להם רק 6.
מדהים.
כן. עברנו?
כן. יאללה. שלח לי לינק.
תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע.